אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, כרך א', חלק א', בעמוד כ"א, בהסתכלות פנימית, עוד כ'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, קו.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, תישאלה במהלך השיעור. תס, כרך א', חלק א', עמוד כ"א, בהסתכלות פנימית, עוד כ'. לפי שהרצון לקבל אינו נמצא בשורשנו, אנו מרגישים בו בושה ואי סבלנות. וזה שאמרו זל, שכדי לתקן זה, הכין לנו בעולם הזה יגיעה בתורה ומצוות, להפוך את הרצון לקבל על רצון להשפיע. עוד כף. המתבאר לנו מכל האמור, שכל הצורות הנמשכות לנו בהמשכה בלתי ישרה עמנו התברך, יהיה בהם קושי הסבלנות, והוא נגד הטבע שלנו. ובזה תבין שהצורה החדשה שנעשתה במקבל, דהיינו הרצון ליהנות, אינה באמת שום פחיתות וחיסרון בערכו התברך. ואדרבה, זהו עיקר הקוטב של בריאתו, שבלא זה אין כאן בריאה כלל. אמנם המקבל, שהוא הנושא את הצורה הזו, מרגיש בה מחמת עצמו בחינת קושי הסבלנות. והיינו, משום שלא נמצאת צורה זו בשורש שלו, ודוק היטב.
תראו איזה בריאה הבורא ברא. הבריאה הזאת זו ההבחנה עד כמה שיש משהו מנוגד, הפוך ממנו. מי הוא הרצון לקבל? זו ההדגמה של משהו שלא שלם, שלא טוב, כמו הבורא. זה נקרא הרצון לקבל. ההתקה, ההפוכה, ההסתרה, החוסר. זה נקרא רצון. מה הוא הרצון? רוצה אני, מה אתה רוצה? ודאי שמה שהרצון רוצה, זה רוצה אותה השלמה. הנברא, מי הוא הנברא? מה שמחסיר הבורא מעצמו ומסתיר מעצמו, זה בעצם נקרא הנברא. אז הנברא הזה מרגיש בזה קושי לסבול את המצב. וזו הצורה שבה הוא מרגיש עד כמה שהוא הפוך מהשלמות, עד כמה שחסרה לו היא. זה שני הבחנות שונות. יכולה להיות שההרגשה כמה שחסר לי וכמה שאני רחוק מזה וכמה שצריך לתקן ובמה וכן הלאה, רק להשלים, הרגשות שונות. זאת אומרת, החיסרון שבו הנברא קיים, אז הוא בא דווקא בזכות זה שהבורא מצמצם את עצמו. לכן, נקודת החושך הזה, שממנה מתחילה הבריאה, היא באמת רק נקודת החושך. כל היתר שבתוך הנקודה הזאת זה תוספת שבאה על ידי התפתחות הפנימית של הנקודה הזאת, שמרגישה את עצמה בריחוק, בהסתרה, בהפחיות מהבורא. אבל לא שיש עוד משהו חוץ מנקודה הזאת. ולכן כשאנחנו חוזרים להכרת הנקודה הזאת כאן בעולם הזה, גם כן רק נקודה, אותה נקודה אנחנו מרגישים. ומה זה מלמעלה, מנקודה הראשונה שיש מעין והנקודה שלנו שאנחנו נמצאים כאן, זה הכל פער בין תכונת הבורא לאותה הנקודה. מעולם אין סוף שישנם העלמות, העלמות העלמות, העלמות האלו, זה על עולם אינסוף, שתישאר מכל העולם אינסוף רק אותה הנקודה. אולי נצייר את זה באיזו צורה. נגיד ככה, בהתחלה הייתה הנקודה. אחרי הנקודה, הנקודה הזאת קיבלה בתוכה את האור העליון, ואז על ידי הפעולות היא הגיעה ל... זה א', ב', ג' וד', זה כבר מלכות די אינסוף. ד', בחינה ד'. מה ההבדל בין הנקודה, נקודת יש מאין, מה ההבדל בין נקודת יש מאין והמלכות הזאת, מלכות די אינסוף? שבמלכות די אינסוף הזאת יש כל האור, כן? תוספת האור לנקודה. ברור, כן? מה קורה אחרי זה שיש לנו העלמה, שבאים אנחנו בחמישה עולמות, כן? אק והביה, שיש העלמה, על מה? כן? העלמה על כל מה שהנקודה קיבלה, מהאור. האור נסתר. ושוב נשארה הנקודה. הנקודה הזאת עכשיו, היא מתחילה לעלות. היא מתחילה להתעורר. היא רוצה לקבל כל התכונת האור. בחזרה. כאן היא קיבלה כל התכונות האור. כן? תוספת האור לנקודה מצד... מצד הבורא, הנה המעציל, וכאן שהיא רוצה לעלות בחזרה לאינסוף, כן? להגיע לשוב למצב האינסוף, כן? זה התוספת האור לנקודה מצד הנברא או הנאצל. שהוא רוצה לקבל את התכונות האלה בתוכו. הוא רוצה להיות באותם התכונות כמו בורא. או במילים אחרות להשפיע לו. אבל מה זה חשוב כאן במה המשחק? כל המשחק הזה הוא באור הזה. כי מה שיש כאן בכל העולמות זה התת ראשונות, מה שאנחנו אומרים. זה תכונות הבורא, תכונות האור. שפעם נברא מקבל, ואחר כך מתרוקן, מזה יש לו רשימות, ואז הוא רוצה לפי רשימות האלו לממש את עצמו ולהביא את עצמו בעצמו לאותו המצב. דברים ידועים לנו, אבל שיהיה קצת ככה יותר ברור. זה בסדר? כן?
לא מדויק יותר להגיד שמי למטה למעלה זה תוספת חיסרון מצד הנברא, כי האור כל הזמן קיים?
נו, ודאי שזה, כן, אתה צודק, שיהיה כך, נכון. תוספת חיסרון לאור מצד הנברא, בסדר, יופי, אני מסכים. תוספת החיסרון, החיסרון לאור, לאור, כבר יש לי, לאור. מצד הנברא. בסדר. כן. טוב, נו, אז נמשיך.
אנחנו בפסקה, ובזה הצלחנו. ובזה הצלחנו להבין את תירוץ חז"ל, אשר העולם הזה נברא משום דמן, דאכיל, דלאו דילי, בהית להסתכולי באפי. שלכאורה הוא תמוע מאוד, ואתה יונעמו לנו דבריהם מאוד, שכוונתם על עניין שינוי הצורה של הרצון ליהנות, שנמצא בהכרח בנשמות, משום דמן דאכיל דלאו דילי, בהית להסתכולי בהפי. כלומר, שכל מקבל מתנה מתבייש בעת הקבלה, והיינו משום שינוי הצורה מהשורש, שאין בו צורה זו של קבלה. וכדי לתקן זאת, ברא את העולם הזה, אשר הנשמה באה בה ומתלבשת בגוף, ועל ידי עסק התורה ומצוות על מנת לעשות נחת רוח ליוצרו, מתהפכים כלי הקבלה של הנשמה לכלי השפעה. כלומר, שמצד עצמה לא הייתה חפצה בשפע הנכבד, אלא מקבלת השפע כדי להשפיע נחת רוח ליוצרה, הרוצה שהנשמות ייהנו משפעו יתברך. וכיוון שהיא נקייה מהרצון לקבל לעצמה, שוב אינה בהית להסתכולי בהפי, ונגלית על ידי זה תכלית השלמות של הנברא. ועניין הצורך והחיוב של ההשתלשלות הרחוקה עד העולם הזה התבהר לכמן, שהמלאכה הגדולה הנעל, שהיא התהפכות צורת הקבלה על צורת ההשפעה, לא תצויר אלא בעולם הזה. עוד כף א',
שאלות. אין שאלות. נקרא עוד פעם כותרת. לפי, תקרא בבקשה, אני לא רואה.
לפי שהרצון לקבל אינו נמצא בשורשנו, אנו מרגישים בו בושה ואי סבלנות. וזה שאמרו ז"ל, שכדי לתקן זה, הכין לנו בעולם הזה יגיעה בתורה ומצוות, להפוך את הרצון לקבל על רצון להשפיע.
זאת אומרת, הרצון לקבל לא נמצא בבורא, אלא נמצא בנברא. נו, אז מה? אז הוא נותן ואני מקבל. אז הבורא נתן לנו בריאה נוספת, וזאת בושה. זאת אומרת, הוא ברא בתוך הרצון לקבל הרגשה שאם הרצון לקבל הוא לא נמצא באותה צורה כמו שבבורא נמצאת תכונת ההשפעה, כן? אז הנברא מרגיש בזה חוסר סבלנות, סבל. זה כל מקור הסבל שישנו בעולם. כל הסבל בא מפער ביני לבינו, שהוא המשפיע ואני המקבל. ואין שום צורה אחרת של הסבל. כי אם לא היה מוסיף לזה, למצבנו, ליחסים בינינו, את הצורה הזאת, אז הייתי מרגיש טוב, כמו תינוק בידיים של אמא. הוא מרגיש רע, היא כולה רוצה לתת לו הכל, הוא כולו רוצה לקבל ממנו את הכל, נמצאים שניהם ממש משלימים זה לזה. כן? נהנים זה מזה. הוא נהנה מאמא שהיא נותנת, היא נהנית ממנו שהיא יכולה לתת לו. מה רע? הרע רק דבר אחד, שיש תוספת במצב כזה מצד הבורא, שוודאי יש כאלו מייחסים בינינו כמו אמא ותינוק, אבל יש תוספת. התינוק צריך להתפתח ולהרגיש עד כמה שהוא נחסר לדרגה של האמא. וההרגשה הזאת של פער בינו לבין האמא, לפי מידת ההתפתחות שלו, צריכה להיות מורגשת בו כאיסורים, ככאב, חוסר סבלנות. זאת אומרת, ההרגשה הנוספת הזאת, שנקראת בושה, היא בריאה בפני עצמה, תוספת ממש. כי היה יכול להשאיר לנו ככה, כמו שיש, ואז אנחנו נמצאים בדרגת דומם, צומח או חי. לאדם, לדרגת המדבר, ישנה תוספת הזאת, בושה. ובושה זה לא בושה בעולם שלנו, שאני גונב, תופסים אותי, אני מתבייש. מתבייש מזה שתפסו אותי, שאני לא מספיק גנב המושלם. אין? אלה הבושה היא מפער ביני לבינו. זה בעצם הבושה האמיתית. הסבל האמיתי. זאת אומרת, צריכים רק לתאר לעצמנו איזה באמת סבל יש למקובלים, לאנשים הגדולים, שהם עולים במדרגות ומרגישים את הפער בינם לבין הבורא. עד כמה שהם סובלים מצד אחד. מצד שני, ההרגשה הזאת היא שעוזרת להם להתקדם ולהשלים את המצב. ומצד השני, שכל הסבל בעולם שלנו, אמנם שאנחנו לא מודעים למקור, אבל מקור הוא אחד, ההבדל בינינו לבורא. ורק על ידי השלמת הבושה, תיקון הבושה, אנחנו יכולים להתפטר מכל צורות הסבל שישנם, גם כאן וגם בכל המדרגות. לכן אין לנו שום פתרון אחר, רק להגיע להשתוות.
כותרת: רשעים משנה שברון שברם וצדיקים ירשו משנה. עוד כף א'. ובואו ראה אשר לרשעים משנה שברון שברם, כי אוחזין החבל בבית ראשים, כי העולם הזה נברא עם חיסרון וריקות מכל שפע הטוב, וכדי לקנות קניינים צריכים אל התנועה, וידוע שריבוי התנועה מדאיב את האדם, להיותה המשכה בלתי ישרה ממהותו התברך. אמנם להישאר איכן מהקניינים והטוב, גם זה אי אפשר, שזה גם כן מנוגד לשורש, שהרי השורש מלא מכל טוב. ועל כן בוחרים בסבל ריבוי התנועה, בכדי להשיג מילו הקניינים. אמנם כיוון של כל קניינם ורכושם הם אך לעצמם, ויש לו מנה רוצה 200, נמצא בזה שאין אדם מת וחצית אהבתו בידו. ונמצאים סובלים מבית הצדדים, הן מצער ריבוי התנועה, והן מצער החיסרון של הקניינים, שחסרה להם מחציתם. אבל הצדיקים בארצם ירשו משנה. דהיינו, אחר שמהפכים את הרצון לקבל שלהם לרצון להשפיע, ומה שמקבלים הוא על מנת להשפיע, אז ירשו משנה, כי מלבד שמשיגים את שלמות התענוג ומבחר הקניינים, הם המשיגים גם כן את השוואת הצורה ליוצרה התברך, שבזה נמצאים בדבקות האמיתית, ואז נמצאים גם כן בסוד המנוחה, שהשפע מגיע אליהם מאליו בלי שום תנועה ועמל.
דברים בעצם פשוטים, למדנו, דיברנו על זה הרבה. אם אני נמצא באגו שלי ששולט עליי, האגו הזה מחייב אותי לרוץ אחרי התענוג. אני לא יכול לשבת בשקט כי אני סובל. הסבל מחייב אותי לתנועה לקראת התענוג המקווה. אני רץ, אני מגיע אליו, תופס אותו, רוצה להתמלות, התענוג מחבא את הרצון, שניהם נעלמים. מה אני מפסיד? אני מפסיד הגיעה שהגעתי, אני מפסיד תענוג שלא קיבלתי, ואני מפסיד כפול עוד מעבר לזה על הכלי החדש שעכשיו גיליתי, שחסר לי עוד כפול ממה שהיה חסר קודם. אם אני הולך בכיוון התיקון, זאת אומרת לא לתענוג אני משתוקק מתוך החיסרון שלי, אלא להשלמת עצמי, וחיסרון שלי ותענוג אצלי הם רק כבונים את השלמה. זאת אומרת שאני נמצא בחיסרון ותענוג, הוא מאיר לי וחסר לי, ואני עכשיו צריך לעלות את עצמי לדרגה אחרת, למעלה משניהם, מחיסרון ומתענוג. אני רוצה לשייך את עצמי לנותן התענוג. איך אני אקבל את התענוג הזה מהבעל הבית כדי להשפיע בזה נחת רוח לבעל הבית? עד כמה שאני יותר נהנה מהתענוג, הוא יותר נהנה. אז אני בודק את עצמי עד כמה אני מסוגל ליהנות כדי לחשוב עליו, כדי שהתענוג שבי שיתגלה הוא יהיה מכוון אליו בלבד. ודאי שאז אני רץ לתענוג רק אחרי החשבון, כמה שמותר לי לקבל אותו כדי שהקבלה תהיה על מנת להשפיע. מה אני מרוויח בזה? אני מרוויח בזה שאני משתווה עם הבעל הבית ומתמלא ממנו, אני, והתענוג הזה הוא נשאר, אני משיג צורה של הבעל הבית, שלמות שלו. העבודה שלי בעצמה, מפני שאני עושה את זה למען גדלות הבעל הבית, היא בעצמה התענוג, כמו החסיד שסוחף את המזוודה, הוא נהנה מזה שהוא עושה את זה, ולא כמו סבל שזו העבודה שלו ואז הוא סובל. בשבילו כל העבודה עצמה זה השכר לחסיד, כן? למי שמחפש חסדים, נמצא בחסדים. ואז יוצא שאז אני מכל הצדדים מרוויח, מהתחלת העבודה, מתהליך שלה, מהסיום שלה, ומזה שאני מתמלא. צדיקים רוכשים כפול, לעומת הרשעים מפסידים כפול, ויוצא בדיוק ארבע מדרגות פי ארבע ההבדל ביניהם. דלת בחינות שכך הם מתממשים. כן, נו.
אני רוצה לשאול בעניין הבושה שקראנו עליו קודם. נאמר שזו בריאה בתוך בריאה, וזה נשמע כאילו, ונאמר שזה מקור הסבל בכל העולם, ונראה כאילו קצת חסר לנו אינפורמציה על זה.
אני אגיד לך פשוט, ההבדל בין קוף לאדם, בושה. נקודה. אין יותר.
למה לא מרחיבים בנושא הזה, אם מדובר בבריאה בתוך בריאה?
חפש מה זה, אתה אפילו לא יודע, לא שמעת. לא שמעת כל החיים שיש דבר כזה בושה. עכשיו אמרו לך, אתה לא יודע מה זה. נו.
אז אני שואל.
בושה זה פער בין המשפיע למקבל. במקור. עכשיו תלוי באיזה סיבות, באיזה מקרים אני מרגיש את עצמי כמשפיע או כמקבל, ובהתאם לזה אני מרגיש את עצמי בשלמות או בבושה. בושה זה הפך מהשלמות. עזוב את המילה הזאת שנותנת לך איזשהו חיבור, מזכירה לך איזשהו מין מקרים שבעולם שלנו. זה לגמרי לא זה. אמנם שיש איזו העתקה, כי זה ענה ושורש, אבל בושה זה הרגשת הפער בין משפיע למקבל. זהו. הרוחניים, הגשמיים, זה תמיד אפשר למחוק אותה, איכשהו להסתיר אותה, אבל בושה יכולה לבוא רק בתנאי שאני מרגיש את הבורא כהנותן, המשפיע, האוהב, ואת עצמי, המקלל אותו, רוצה לגנוב ממנו, בקיצור, הכל ההפך. ובמידה שמתגלים אנחנו אחד מול השני, אז אני מרגיש בושה. למה זה מחייב אותי? מיד להסתיר את עצמי ולהתחיל לתקן אותה. זאת אומרת, בושה זה באמת הרגשה מאוד מאוד מועילה לתיקון. לכן היא מתגלה בתנאים שהאנשים מסוגלים לתקן את עצמם. אחרת בשביל מה? אני יכול לבוא לחתות ולהגיד, תתבייש לך? נו, אכלת לי את השמנת שלי? נו, איך אני יכול? הוא לא ירגיש בושה. הוא רק יכול להרגיש שעכשיו ייתנו לו מכות, נגיד, ואז פעם הבאה הוא יפחד מהמכות. זאת אומרת, לא בושה תעבוד כאן, אלא פחד מייסורים. זאת לא בושה. בושה זה בא מהתפתחות שאתה מרגיש כבר את הדרגה יותר למעלה ממך, ועד כמה שהיא שלמה לעומתך, ועד כמה שמתייחסים אליך משם באהבה, ואתה ההפך. ואתה לא יכול לעשות עם עצמך כלום. הפער הזה, זה כבר, אתה מבין שזה אישיות צריכה להיות בתוך האדם, איזה מין אינטליגנציה פנימית, לא סתם שכל, או הגשמי, או רגש הגשמי, אלא עד כמה שהוא מעריך תכונת ההשפעה הזאת, ולא כלפיו שזה קורה. תינוק יכול להגיד, זאת אמא שלי, אמא תביא. גמרנו, לא. שהוא מתחיל להיות למעלה מתינוק ואמא, שהוא רוצה להרגיש בזה גם כן את העצמאות שלו, מה שחסר לו. מי שלא רוצה להיות עצמאי, אין לו בושה. עבד לא מרגיש בושה. כי הוא שייך לבעל הבית, שרוצה לגדול חופשי קצת. האדם מיד מתחיל להרגיש בושה, ועל ידי זה הוא מגיע לחופש. זאת אומרת, בושה זה הכל. הרגשת הפער בין הנותן להמקבל. זה בסדר? לא. בינתיים. תרגיש בינתיים זה, אחר כך נדבר. טוב. כן, משה.
השאלה, למה נברא מתבייש? הרי בורא ברא את הרצון לקבל בו. אז למה להתבייש מזה? הרי זה לא... זאת הבריאה, מה...
קרה לך שאתה לפעמים התביישת ממישהו?
כן.
למה? למה?
לא, כי אני מזדהה עם הרצון לקבל, אבל אחר כך שאני לא מזדהה אותו, אז ממה אני מתבייש?
לא, לא מדברים על זה שאתה משלים אותו. מדברים לפני שאתה משלים את הרצון לקבל, על ידי הנתינה. מדברים על זה ש... תראה, אני עכשיו סוחף את המזוודה של האדם הגדול. בשבילי הוא לא גדול. הוא נותן לי אחר כך $10, אני מקבל אותם, חשבתי לקבל 20, אבל בעצם, נו, בסדר, 10. זהו, זה היחס שלי. היחס שלי לא אליו בכלל ולא כלום, למה שאני השקעתי ועל כמה שאני קיבלתי. אין כאן שום דבר חוץ מכך ותן. שמתחיל להיות עוד מצב של הבעל הבית לאורח, שנותן לו מטעם האהבה שלו, שמתגלה האהבה, יחס, אז מתחילה כנגד זה להיות בושה. בושה לא מתגלה בזה שהוא נותן ואני מקבל. אתה אומר, נכון, מה פתאום שאני אתבייש? אבל אם אני מרגיש את היחס שלו שהוא אוהב, ואני בחזרה לא יכול להתייחס אליו כך, כאן זה מתגלה הבושה. זה כבר, כי האהבה שלו היא מתחילה לגדל בי תכונות אנושיות. נדבר על זה עוד ונעבור לחלק הבא.
ולפני שנעבור לחלק הבא נשיר ביחד שיר.
את הפאזל כבר מרכיב והמילים חודרות עמוק בפנים וזה גדל בלב משמחה מכה ומכאב, יוצא למסע לא מתעכב. קוראים לזה אהבה אמיתית, והיא תגדל יפה ואנושית עוד מאותם ימי בראשית. קוראים לזה אהבה אמיתית. אם אתה מרגיש מעצמך לתת והניצוץ בך כבר מעודד נחלים בחזומים של אהבה בעורקים, פתאום השחר מתעורר. קוראים לזה אהבה אמיתית.